וירא אליו השם. לא נאמר אל מי. והוא יושב בתוך האוהל כחום היום. מי זה הוא? בנשון נסתרת. אולי אנחנו יכולים להבין את הדברים מהפסוקים הקודמים, מהפרשה הקודמת, אבל דרך כלל, תורה מפרטת בכל פעם מחדש, וכאן יש אולי כוונה מיוחדת במינה. אחרי הברית שאברהם נימול, התהלך לפניי ויהיה תמים, נעשה אברהם שלם. אברהם התעלה למדרגה עליונה. יש מדרגה פנימית, מדרגה נסתרת. וירא אליו השם, כלומר, המדרגה הפנימית שלו, אליו מתגלה ריבונו של עולם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. כאן אברהם מתעלה למדרגה חדשה. והעולם כולו כמובן מתעלה איתו. הזוהר, בפרשה זאת, פרשת וירא, הזוהר אומר שמתחילה כשנברא העולם, כל העולם ציפה ללידתו של אדם. שיח חסד תרם יצמח, כי אדם אין לעבוד את האדמה. עוד לא נוצר האדם. וכל הבריאה כאילו מחכה ומצפה שיבוא האדם ויתן משמעות לבריאה. נולד האדם, נברא האדם, והנה האדם רומם בבריאתו את כל העולם, והנה הוא חטא, ונפל הוא, ונפל העולם איתו. ועשר דורות העולם הידרדר, עד שבא נוח. ונוח, איש צדיק, נוח מצא חן בעיני השם, איש האדמה, בא לתת תוכן למציאות, אבל גם נוח. אחרי איזה זמן הוא משתכר, מתגלגל בתוך העולו, נופל. ושוב 10 דורות העולם מדרדר, ואין לעולם מה שיקיים אותו. עד שבא אברהם אבינו. אלה תולדות השמיים והארץ בעברם. אל תקריא בעברם אלא באברהם. בזכותו של אברהם העולם קיים. והעולם, ואברהם הוא מתחיל דרך חדשה, קורא בשם השם, הוא התחלה של אומה, אסחה לגוי גדול, הוא כבר לא אדם פרטי, מכיוון שעתיד ממנו לצאת עולם שלם. חז"ל אומרים במסכת מגילה שהפסוקים שמזכירים, פסוקי המלכויות שמזכירים והזיכרונות שמזכירים בראש השנה, הם צריכים להיות פסוקים של זיכרונות כלליים, של מלכויות כלליות, מלכות כמובן מדובר על מלכות השם. והנה בין הפסוקים מזכירים גם והשם פקד את שרה. האם אפשר להזכיר פסוק כזה? אומרת הגמרא, שרה היא לא פרטית. שרה היא ראשונה לעם ישראל. ממנה צומחת האומה. ולכן להזכיר פיקדון, זיכרון של שרה, זה כאילו להזכיר עניין כללי. אברהם הוא כבר מתחיל דרך של הופעה של אומה, האומה הישראלית, שהיא בזכותה קיומו של העולם. ואברהם, כדי לבנות את האומה בשלמותה, אברהם בונה את עצמו ועולה ממדרגה למדרגה. 10 ניסיונות נתנסה אברהם, כל ניסיון אברהם מתעלה ממדרגה למדרגה, והניסיונות הם קשים. אברהם בא לארץ ישראל על פי צו השם, והנה לא עובר זמן רב והיא רב בארץ, אי אפשר להתגורר יותר בארץ, הרב לא מאפשר להישאר בארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך מארצך ומלדתך מבית אביך אל הארץ אשר הרקע. מה פשר הדבר הזה שעכשיו אברהם נאלץ לצאת למצרים, לרדת למצרים, עם כל הקשיים שיש שם, שראו המצרים את שרה, כי יפתו, יפת מראי, ולוקחים אותה לבית פרעה, ניסיון, ניסיון קשה. ואברהם לא שואל, ואברהם מקבל את כל הקשיים. וכך אברהם מתמודד אחר כך עם ארבעת מלאכים את החמישה, וכל שלב שאברהם מתמודד איתו, מתעלה אברהם למדרגה יותר גדולה. וההבטחות של הקדוש ברוך הוא הולכות ומתרבות. בהתחלה ההבטחה שהקדוש ברוך הוא תן את הארץ, אחר כך הבטחה יותר רחבה, צפונה ונגבה וקדמה וימה, לראות את כל ארץ ישראל ואת כל ארץ ישראל, כל הארץ אשר אתה רואה. אחר כך הבטחה יותר גדולה, עשרת עממים. אחר כך הארץ אשר נתתי לך, זה בלשון עבר. כלומר, היא נתונה כבר ועומדת, הארץ הזאת שייכת כבר לך. והנה ברית המילה, ואברהם מגיע לעוד מדרגה של שלימות, יתהלך לפניי ויהיה תמים. הפרשה שלנו, פרשת וירא. אנחנו רואים את אברהם, איש החסד, מצפה לאורחים, כחום היום, סיכויים שאנשים מסתובבים, הסיכויים קטנים, אבל אברהם לא יכול בלי לעשות מעשה חסד, הוא מצפה אולי בכל זאת יהיו אורחים, וכשרק הוא רואה מרחוק, הוא רץ אליהם, וכל מעשיו בריצה, אלא בקר רץ אברהם, הוא רץ, עושה את כל פעוליו וכל הפעולות שלו בהתלהבות, בחשק עצום, בשמחה גדולה מאוד, להכניס אורחים. אחרי זה, אברהם איש החסד, איש הרחמים, מלמד זכות על סדום. אנשים רעים וחטאים מאוד, אבל אברהם לא יכול לראות, חס וחלילה שיהיה להם חורבן, ואולי אפשר שהם ינסו, לא אפשר ללמד עליהם זכות. ועומד אברהם ומתחנן לפני ריבונו של עולם, אולי בכל זאת הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. אם אולי יש להם סיבה, כלומר, אולי יש 50 צדיקים, 45, 40, 30, 20, 10, בוודאי שאם אין צדיקים, אין הצדקה לבקש על הצלתם, אבל אם יש צדיקים, יכול להיות שהצדיקים האלה, 10 צדיקים, הם יעשו את המהפכה אחר כך בתוך העיר ויחזירו את כולם בתשובה. אם יש גרעין טוב, יכול להיות, יש עוד סיכוי לקיום, לתיקון, אולי בכל זאת הקדוש ברוך הוא בעבור הצדיקים האלה ירחם עליהם. אבל אין. ואחרי שהסדום מתהפכת ונחרבת, וכבר לא עוברים ושווים שם בסביבה, ואברהם לא יכול בלי הכנסת אורחים, בלי לקרב אנשים אל השכינה, אברהם לוקח סיכון והולך לפלישתים, לעסוק במצוות, לעסוק בהכנסת אורחים. אמנם סביבה לא טובה, סביבה לא סימפטית, אבל אברהם יש לו את הכוח להתמודד עם הקשיים. אברהם, חז"ל אומרים לנו שהוא מצד אחד, אברהם העברי הוא מצד אחד, וכל העולם מצד אחר. אברהם הולך נגד הזרם. מזכיר שם שמיים בעולם, שאף פעם העולם לא הכיר את שם השם הגדול עד שבא אברהם. העולם עובדי אלילים, ואברהם פורץ דרך חדשה, הולך נגד הזרם, לא מפחד להיות בסביבה שלא מתוקנת, עם הרבה קלקולים. עד רבה, הדת הדאחי הולך כדי לתקן אותם, כדי להשפיע. הוא לא יושפע, יש לו את הכוח להתמודד. אבל יש בסיכון, ואנחנו רואים, והנה אשתו נלקחת אליו עם מלך. אברהם לוקח את הסיכון הזה. איש החסד. ואחר כך, אחרי כל הניסיונות הללו, ניסיון העקדה. הזוהר שואל, למה נאמר בתורה, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם? הרי הניסיון היה ליצחק. רבים שואלים את השאלה הזאת. הניסיון הזה היה ליצחק, יצחק הולך להישחט, ולא קשה, לא קשה לו פחות מאשר לאברהם אבינו. לפחות צריך להזכיר ששניהם ניסיון, לא רק הניסיון לאברהם. הזוהר אומר שהניסיון היה בדווקא לאברהם, כי אברהם הוא איש החסד, כפי שראינו, זה אתה. אברהם כולו אוהב לעשות טוב, וכולו רחמים. וכמו שהוא אוהב את כל העולם כולו, על אחת כמה וכמה שהוא אוהב את בנו, יחידו, אשר אהבת, אוהב אות וקרוב אליו, ואוהב תמיד לעשות את התיקונים בדרך הזאת של חיוב, לא בדרך של 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 דין, של מורה. והקדוש ברוך הוא רוצה שאברהם יגלה את העובדה שהוא לא רק חזק במידת אהבה, הוא לא רק אברהם אוהבי, הוא לא רק איש החסד, הוא גם ירא השם. וכדי לבחון את הדבר הזה, ובחינה פירושו של דבר להוציא את את הכוח הזה מכוח אל הפועל, כן? שיש באברהם את הבחינה הזאת, אבל צריך לגלות אותה, כמו כל ניסיון, שכל עניינו של הניסיון להוציא את הכוחות מן הכוח אל הפועל. ואברהם, ועדיין הכוח הזה לא נתגלה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, קח נא את בתך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה. זה סוג אחר של עבודת השם. כאן צריך איזה ביטול. לא שפע של חסדים, אלא מידת הגבורה, מידת היראה, המשמעת האלוקית. ליצחק יש את התכונה הזאת. יצחק זה כל עניינו. התבטלות, התמסרות, להיות נקד. אבל אברהם עניינו בדרך אחרת היה לכאורה כל עד כאן. ועכשיו התפקיד לגלות גם את את כוח היראה. ואברהם עומד כמובן בניסיון. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים מטה. עכשיו נודע הדבר. כלומר, ידעתי לא במובן הזה שמכוח הקדוש ברוך הוא יודע הכל, גם מקודם. ידעתי, הוצאת את הכוח הזה מן הכוח אל הפועל. אולי ידעתי, כלומר, גילית לכל העולם כולו. נתגלה הדבר. יצא הדבר מבכוח אל הפועל, אתה ידעתי כי ירא אלוקים מטה. לא חסכת בנך את חידך ממני. כי בלי עירה אין שלימות. אהבה לבד, שהיא מידה חשובה ואי אפשר בלעדיה, היא מידה מרכזית, היא לא מספיקה. צריך אדם להיות גם אוהב וגם ירא. אהבה מביאה את האדם לעשות את כל המצוות, את כל מצוות עשה, את כל טוב הלב, את כל המצוות שבין אדם לחברו, לעשות אותם בשלמות, בעומק, מתוך חשק ורצון פנימי, ובשביל לעשות, לקיים את כל המצוות בשלמות, מידת אהבה היא הכרחית, היא המידה שמגלה את כל, על ידי כל המצוות היא מתגלה ומופיעה לפועל, היא המקדש שדוחפת את עשיית כל המצוות הללו. אבל צריך גם את מידת העירה. מידת העירה במקום שיש, שצריך להתגבר על קושי, שצריך עוז, שיצרו של אדם מתגבר עליו וצריך להשתלט עליו ולדכא אותו ולנצח אותו, ובלי העירה אי אפשר לנצח. אומרים בשם המגיד ממזריץ' שהוא ביאר את הפסוק כאן בפרשה, כשאבימלך שואל את אברהם למה עשית את הדבר הזה, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? ויאמר אברהם, כי אמרתי רק אין לי יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. שואל המגיד ממזריץ', למה הוא לא אמר רק אין אהבת השם במקום הזה? כי מתגלה שיש במקום הזה אהבה רעה. אני רואה שאהבה כאן היא אהבה רעה ולא אהבה טובה. כי אמרתי רק אין אהבת השם במקום הזה. הוא אומר שאברהם אבינו אמר, לא רק שאין אהבת השם, אלא אפילו יראת אתה, העירה המינימלית, אין יראת אלוקים במקום הזה, כי יראה גורמת לשרוף את כל התאוות הרעות. כשאדם ירא מהשם, אז הוא לא, אז הוא יכול להתגבר על כל התאוות הרעות. כי יש תאוות שהן כל כך חזקות, שלפעמים כאשר לאדם יש קושי עצום להתגבר עליהן. הן מאוד מאוד מושכות אותו, מאוד מאוד מגרות אותו. אבל כשהוא עומד לנוכח השם, כשהוא יש בו יראת שמיים, והוא רואה את השם לנגדו, והוא יודע שהשם רואה אותו, ועכשיו הוא נמצא בכל מקום, והעירה הזאת היא נמצאת בתודעה עמוקה שלו. זה הדבר שבכוחו לבטל כל תאווה רעה. יש עירה יותר גדולה, עירה עליונה, עירה של כבוד השם. אבל זה העירה הנמוכה, והיא ההכרחית, היא אפשר גם בלעדיה. גם מי שירא עירת הרוממות, הוא צריך שיהיה לו את עירת העונש, את עירת החטא, את העירה שהוא לא יכול לעשות דבר כזה נורא כשריבונו של עולם רואה אותו. זה אמר אברהם. בלי עירה אי אפשר. והרב זטל, באורות הקודש, בחלק ג' גם כן עומד על כך, ואומר שיש תאוות רעות וקשות שיש אנשים, לא כל האנשים הם באופי כזה שיש להם משיכות לדברים שליליים באופן קשה וחזק מאוד שקשה להם להתגבר, אבל יש בתוך ציבור רחב יש כל מיני אנשים, ויש גם כאלה אנשים שיש להם קשיי התמודדות עם תאוות רעות, והן כל כך חזקות שקשה מאוד מאוד להתגבר עליהן. אומר הרב שבדרך השכל האנושי, בהסברה, בהבנה שהדבר הזה לא יפה ולא תכון ולא טוב לעשות אותו, וזה כל הסברה אנושית שהיא לפעמים לא יכולה לעמוד מול התאוות החזקות והרעות. מי שאין לו תאוות כל כך רעות אולי יכול בדרך שכלית, בדרך של התבוננות, להתגבר עליהם ולהדוף את התאוות הללו. אבל מי שיש שהם אצלו חזקות, לפעמים האדם נולד ככה, לא שהוא פיתח אותם, נולד עם נטיות כאלה רעות. אומר הרב, רק עם יראת שמיים, רק עם כוח עליון, לא אנושי, כוח על, כוח אלוקי, ריבונו של עולם, שאדם בתודעה שלו יודע שיש ריבונו של עולם בעולם, ושקדוש ברוך הוא רואה וצופה הכל, ויש דין ויש דיין, ויש עונש על כל דבר. רק זה, ובכוח זה, זה כוח כל כך אדיר, יראת השם היא כל כך גדולה, שהיא מנצחת את כל התאוות. בלי, ובלי רע בלתי אפשרי הדבר הזה שאדם יתגבר וידוף את, 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 את הדברים הרעים. לפעמים צריך להילחם ברע, לא רק לרדוף אחרי הטוב. אהבת הטוב זה מידת אהבה, לרדוף אחרי הטוב, אבל לשבור את הרע, לבטל אותו, זה אפשר רק עם מידת היראה. ולכן אברהם צריך לעמוד גם במבחן הזה ולגלות אכן כי יש בו גם את יראת השם. אתה ידעתי כי יראה אלוקים מטה. כשאנחנו מתבוננים בפסוק הזה, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, כן? ולא חסכת את בנך, את ירידך ממני. אחר כך, עוד פעם נאמר לו הדבר הזה, לאברהם. אברהם, וישא אברהם את עיניו, וירא את העיל אחר נאחז בשר וחנה וכולו, וילהו לעולה תחת בנו, ושוב ויקרא, ויקרא מלאך השם אל אברהם שני בן השמיים, ויאמר בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך, כאן לא כתוב ממני. פעם הראשונה כתוב, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשו מאומה, כי אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. פעם השנייה כתוב, ולא חסכת את בנך את יחידך. ראיתי בספר אור המאיר מגדולי התלמידים של המגיד ממזריץ', שהוא מסביר, אולי זה בעצם, אולי זה בקדושת לוי של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא אומר את הדבר הזה. הוא אומר, אדם שיודע טעמה של המצווה, לפעמים הוא יכול, יש לו כוח לעשות את המצווה באופן שלם. מדרגה עוד יותר גדולה, שאדם מקיים את המצווה בלי להבין את טעמה של המצווה. כשאברהם הלך להקריב את בנו, היה אפשר לחשוב שאברהם מבין איזה דבר גדול, יש כאן איזה טעם נפלא בקורבן הזה. זה משהו חשוב מאוד, איזה מעשה גדול מאוד. הקושי הוא אמנם נורא, אבל הפעולה, המעשה הזה הוא כל כך עצום וכל כך גדול, שאיתו יש כוח להתגבר על הקושי, על הכאב, על הצער העמוק הזה של 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 הצורך להקריב את בנו. אבל זה כל כך גדול, זה כל כך, יש בזה טעם עמוק מאוד מאוד, ועל כן המעשה הזה ניתן לעשותו, יש לו כוח לעשות אותו, רצון לעשות אותו. אחר כך כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם על ידי המלאך, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, זאת אומרת שבעצם לא היה צריך להקריב את הבן, לא היה בזה טעם. כולם היה יכולים לחשוב, יש כאן טעם עמוק, אין טעם. אז משהו הלך להקריב, לא היה מטעם מסוים, אלא היה מפני שכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, בלי שום הבנה, בלי שום הסבר, מה יצא, מה הגודל של העניין, מה התכלית של המעשה הזה, אלא זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את חיתך ממני, בגללי, בגלל שאני אמרתי. זה מתגלה אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. זאת אומרת שלא, אין כאן טעם למעשה הזה. לא הייתה, כאילו היה טעם, היה מתקיים. אלא אין כאן סיבה פנימית שצריך להקוד את יצחק ולהקריב אותו. אלא מה צו אלוקי? עכשיו אני ידעתי, כי יראה אלוקים אתה ולא חסכת את בנך את חיתך ממני. ביטול שלם כלפי ריבונו של עולם. עוד נקודה אולי להתבוננות. יש כאן איזה גודל מסוים במעשה של אברהם, שתי הבחינות. הוא הולך מצד אחד להקריב את בנו, ואחר כך יש לו עזרה. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. עזרה כפולה. לכאורה לא היה צריך להזהיר כפליים. אל תשלח ידך לנער, טוב בסדר, ברוך השם, לא צריך... הקדוש ברוך הוא ויתר על הדרישה הקשה, הנורא, האיומה הזאת. צריך לחפול את הציווי, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. הוא באמת חזל מזה מדייקים, שהוא רצה לפחות קצת לשחוט. לא, אל תעש, אז אומרת לו התורה, אל תעש לה מאומה, שום דבר. מה? אברהם, הרי לכאורה התגובה הייתה צריכה להיות, ברוך השם. הקדוש ברוך הוא ויתר. כאילו משמע מכאן שאברהם היה לו קשה עכשיו ללכת לצד השני, לא לעשות את המעשה הזה. וגם זה הייתה גבורה של אברהם. אבל ניתן הדבר לומר עוד, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. כן, מה כאן ההדגשה? שגם המעשה הטוב הזה, כלומר ההקלה הזאת, שהוא לא צריך לעקוד את בנו ולשחוט את בנו, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לו תעצור, גם זה עשית בגללי, בגלל שאני אמרתי ולא חסכת את בנך את יחידך ממני, אני אמרתי בגלל זה, בגלל זה עשית, זאת עבודת השם היותר עליונה. יש עבודות שכולם הם לשם שמיים, שאדם לא נהנה ולא שמח כהנחת תפילין, קשירת ציצית וכדומה. אלה מצוות שאין לאדם מזה הנאה. יש מצוות שיש לאדם הנאה מהם. לאכול בשבת, שלוש ארוחות, ביום טוב, בסעודת מצווה, מחר יש לנו חתונה, אז אדם, זה יותר קשה לעשות לשם שמיים. להקריב את יצחק היה קשה מאוד, אבל שלא להקריב זה לכאורה, ברוך השם, זה שמחה גדולה, כן? שלא צריך להקריב אותו. לא, גם את זה אתה עשית מפני שאני אמרתי לך. כלומר, לא חסכת את בנך, את יחידך ממני. גם עירה וגם אהבה הם השלימות שאי אפשר בלעדיהם. זה דרך לכלל ישראל ודרך לכל אחד ואחד. אדם צריך להיות גם אז כנמר לעשות רצון אביך שבשמיים. לפעמים צריכים עזות של גבורה, שזה היא בנויה במידה מסוימת על מידת העירה, להתגבר, לעמוד נגד המליגים, נגד המפריעים, ולא לוותר. אני פה אולי רוצה ככה לציין, לא דיברנו מקודם על החתן, רוב התלמידים כאן צעירים לא מכירים את דוד, אבל אני מוכרח לציין לפניו רק מקצת שבחו, שהוא יצא לצבא אמנם קצת מוקדם שלא כרצוני, אבל בדיעבד הוא היה 3 שנים בצבא, והיה כל כך קשור עם הישיבה בכל שנות הצבא, שזה היה משהו בולט באופן מיוחד. והיה יחידות שכולם שומרי תורה ומצוות, וצריך לדעת להתמודד. לא כל אחד יודע להתמודד, יש לו כוח הזה, כוח לעמוד נגד הזרם. גם הכוח להתמודד עם האויב, זה גם צריך כוח, וגם בזה הוא היה ביחידה מיוחדת עם התמודדות מיוחדת. גם זה, בשביל זה צריך הזאת דגבורה שצריך לפתח אותה. וגם גם מבחינת שמירת תורה ומצוות בתוך הצבא. מי שהולך לצבא צריך להיות מחומש, לא רק באהבה, לא רק באהבה ננצח, אלא גם במידת הגבורה. מידת הגבורה, לדעת לעמוד מנגד, לעמוד על שלך, לא לוותר, לדעת ללכת נגד הזרם. הרבה פעמים יש בזה אי נעימות, יש בזה קשיים, אתה לוקח סיכונים, אבל לדעת את זה אחי. ככה צריך להיות. אז כנאמר, גיבור קרי, ואז כנאמר, לעשות רצון אביך שבשמיים. אם אנחנו הזכרנו קצת מדברי חסידות, אז אנחנו נוסיף עוד משהו. אתם יודעים, החסידות היא הרבה פעמים לוקחת פסוק, חסידים לוקחים פסוקים ומוצאים כאן איזה רמז שזה לא תמיד פשוטו של מקרא, אבל בוודאי שזה רוחו של מקרא, שזה התוכן העמוק של התורה, זה ודאי, רק לא תמיד זה נראה לנו בפשוטם של הדברים. והזכרתי באור המאיר מביא כאן בפרשה, ויאמר אבימלך ופי כל שר צבאו אל אברהם, אלוקים ממך בכל אשר אתה עושה. אלוקים ממך בכל אשר אתה עוסק. פשט הדברים, אני רואה שיש לך סייעתא דשמיא, אתה מצליח בכל דבר, מה שאתה עושה אלוקים ממך. עומק הדברים, כל מה שאדם עושה אלוקים איתו כביכול. מקום אחר דקדקו, גם ראיתי את זה בשם נדמה לי בעל שם טוב, וגם בנפש החיים. השם צלך. השם כאילו צל שלך. צל יכול להיות כפול. צל, השם עושה עליך צל, ושומר עליך, ואתה מוגן, ואתה גם עושה צל. אם אתה הולך במקום מואר, אז אתה עושה צל. והצל הוא בדיוק כמוך. אתה גבוה, הצל ארוך. אתה מושיט את היד, הצל גם כן מושיט את היד. הוא עושה מה שאתה עושה, הוא גם עושה. השם צלך, במובן זה שריבונו של עולם, מה שאדם עושה, השם מלווה אותו. לטוב, אבל גם למוטב, גם להפך. כלומר, הנהגת העולם, הקדוש ברוך הוא מסר בידי עם ישראל. בידי האדם. האדם מתנהג טוב, העולם מקבל ברכה. העולם, האדם חס וחלילה מתנהג שלא כהוגן, אז גם ככה הסדר האלוקי נמנע הטוב מהעולם. השם צלחה. כלומר, הנהגת העולם נסתרה מאז שהתורה נמסרה לעם ישראל, היא בידי עם ישראל. וכל מה שהאדם מישראל עושה, נושא באחריות מאוד כבדה, כי זה משפיע על המציאות. זה פועל לטובה וגם להפך, חס וחלילה. וזה מחייב את האדם לדעת לשקול את כל מעשיו, כי כל מעשה שהוא עושה, יש לזה השפעה עצומה. זה אפשר לדייק עם הפסוק הזה. השם אלוקים ממך בכל אשר אתה עושה. כל מה שאתה עושה אלוקים ממך. אתה עושה דבר טוב? אלוקים ממך. גם אם אתה, מה שאתה עושה, אלוקים ממך. של אברהם אבינו עשה רק דברים טובים. אז אלוקים ממך בכל אשר אתה עושה. ממש הדבר הזה ברכה. אלוקים ממך בכל השאר אתה עושה, גם במובן, במובן הזה שמה שאדם עושה זה פועל לא רק בעולם, בעולמות, בעולם הזה, אלא זה גם פועל כלפי, כלפי שמיה. כל מה שקורה כאן לאדם, הרי זה משפיע במרומים. כמו שהמשנה אומרת, שאדם סובל, אז גם השכינה אומרת, כלני מראשי, כלני מזרועי, כלומר, האדם סובל בעולם, השכינה גם כן סובלת. מה פירוש השכינה סובל? כי לא מתגלה כבוד השם בעולם, כי כל צרה שיש בעולם, יש כאן צמצום של הופעה אלוקית. וזה צמצום בהופעת השכינה. ולכן יש צער של שכינה, השכינה, עם ישראל בגלות, השכינה בגלות. ככה באופן כללי וככה באופן פרטי עם כל אחד ואחד. כל אדם שעוסק בתורה, שכינה כנגדו. ואם אדם כשלא משנה, כשלא כהוגן ומצמצם הופעה של השכינה, השכינה זה צמצום באור האלוקי. אלוקים איתך, ממך בכל אשר אתה עושה. אתם יודעים שהדרך של החסידות היא שצריך להעלות כמה שכל דבר צריך להעלות למקורו בזה, לתקן אותו. אדם לפעמים הולך ושומע דברים, הוא מדייק מהפסוק, והיה עם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך. עם שמוע, אם אתה שומע דברים, דברים, אנשים מדברים, מסורחים, דברים של מה בכך, דברים לא של דברי קודש, של דברי תורה, אתה מזדמן לאדם לשמוע, תשמע בכל השם אלוקיך. תרים את זה, תקשיב, אולי אתה שומע מתוך הדברים האלה, יכול ללמוד איזה לימוד, למשוך את הדברים אל מקורם. כל דבר שנשמע בעולם, צריך לחפש את זה, בזה את כל השם. כל דבר, כל דבר יש נקודה פנימית שהיא השורש של הדבר. אפילו שהוא מופיע לפעמים במצב כזה שמחוסה, הנקודה המחוסה, הנקודה הפנימית, זה התפקיד שלך, לשמוע, שמוע, אתה שומע משהו, תשמע בכל השם אלוקיך, תחפש את כל השם שיש בדבר, את הנקודה הפנימית שמרומת את הדברים. וישב משה דברי העם אל השם. הוא לוקח כל הדברים שהעם מדבר, ישיב אותם אל השם. מרומם את הדברים. מחפש את הנקודה הפנימית. אדם, יש לו איזה משיכות, למשל, לכל מיני דברים, מחפש. דיברנו על זה בפעם הקודמת, כמדומני, שכשאדם נמשך איזה דבר בעולם הזה, יש לו איזה תאווה לאיזה דבר בעולם הזה, מי גרם שהדבר הזה הוא כל כך נחמד, הוא כל כך מתוק, הוא כל כך מושך? הרי ריבונו של עולם ברא את הכל. גם את זה שהדבר המסוים הזה, הגשמי הזה, מושך אותך. גם זה, את המתיקות שלו, את הנועם שלו, את מה שהוא מושך, זה הרי מת השם. וזה רק איזה משהו קטן, איזה קו מסוים של נחמדות, שנמשך אל הדבר הזה, שאתה נמשך אליו. והכל דובע, הכל מהמקור העליון. וריבונו שלם, כמה הוא מתוק, כמה הוא נחמד, נחמד הדבר הזה ויפה, וטוב ויפה הדבר הזה עלינו. כלומר, המקור של כל הדברים הטובים שיש בעולם, שכל הדברים המושכים שיש בעולם, הרי הוא ריבונו של עולם. אז תעשה חשבון, אם לזה אתה נמשך, ורדאי שאתה צריך למשך לדבר, אל המקור העליון האלוקי. ואם הדבר הזה הוא נמוך והוא מקולקל, אז תרומם אותו, ובמקום למשך אל הקלקול ששורש שלו הוא בעצם עליון, רק הוא נפל בשבי, ונמצא עכשיו בתוך תאוות נמוכות, תעלה את התאוות, התאווה והמילה אהבה זה בעצם כמעט, אותם האותיות כמעט, וההבדל שזה מתחיל בטף, זה נפל למטה, למטה עד האות האחרונה, נעלה את זה ממקור לאלף, לאהבה, אל המקור, אל השורש העליון. כל מה שאתה מוצא בעולם, תן בו את תוכן אלוקי. תמלא אותו בנשמה אלוקית. זה מה שרמוז אולי בהפטרה, בהפטרה שלנו, שנאמר, ואישה אחת מנשי הנביאים צעקה אל אלישע, ויום, ואז מה הוא אמר לה את זה, אלא, הילדים שלה רוצים לקחת לעבדים בגלל החוב ש, שהיה חייב אביהם, ויאמר לכי שאלי מכל שכנייך כלים ריקים, ויצק אל, אל כל הכלים. יש פה איזה רעיון, יצק שמן, שמן זה תוכן רוחני, כל כלי ריק תפקידו למלות אותו בתוכן, בתוכן. כל ריקנות היא כלי. כל, זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות במעשים, זה יכול להיות מציאויות שיש בעולם, שהם ריקים, שאין בהם תוכן, ועניינו של האדם למלות את זה בתוכן, לרומם, למשוך את כל הדברים אל שורשם, אל מקורם. זאת מדרגה מיוחדת במינה, לא כל אדם רשאי ללכת לחפש כל מיני נפילות כדי לרומם אותם. כי יש אנשים שיעסקו בזה, הם, במקום לעלות הם יכול להיות שהם ידבקו בהשפעות אחרות. שזה צריך להיות מאוד מאוד מחוסן עם הרבה הרבה כוחות. ואנחנו הרי השאיפה שלנו, שהתורה שאנחנו לומדים ושאנחנו עוסקים בה, אנחנו גם נפיץ אותה. ונעיר בה את כל הסביבה ועל פני כל המרחבים בעזרת השם. אבל בשביל שיהיה את הכוח הזה ואת החוסן הזה, צריך עוצמות רוחניות פנימיות, פנימיות גדולות לבנות. והעוצמות האלה נבנות על ידי כוחות של התגברות, כוחות של שקידה. בישיבה, מה ההתמודדויות? אדם לא נמצא, הולך לא מתמודד, כל האווירה היא טובה, ולכאורה הוא לא צריך ללכת נגד הזרם. אבל גם בישיבה יש אפשרות לפתח כוחות, ללכת עוד יותר לשקוד על התורה. ובעיקר פיתוח הכוחות זה על ידי פיתוח הכוחות האיכותיים. לא כמויות של זמן, אלא איכות. להוציא מכל שעה כמה שיותר. להתרכז, לעבוד בתפילה, שתהיה ממש עבודת השם, ולהתרומם בה, לעשות את המעשה החסד בין איש לחברו, בין עניינים גשמיים של עזרה הדדית, בין עניינים רוחניים של סיוע, שכל שיר שראו יאמר חזק, שמי שצריך חיזוק, החבר שלו מחזק אותו, ושם לב לצורך בזה, ואז נוצרים אצל האדם הכוחות והיכולות אחר כך לצאת החוצה עם הרבה כוחות ולהיות למאור ולהשפיע על כל הסביבה. וכאן בונים את הכוחות. לא רק צריכים לעבוד כדי להוציא אותם החוצה, אלא עצם הדבר כדי שאדם בעצמו יהיה אדם שלם, אדם מתוקן. אז אשרינו שאנחנו נמצאים בתוך עולמה של תורה, בעולם שלם, עובדים על המידות בשלימות, גם העירה וגם אהבה, עובדים בשמחה, ובעזרת השם מרצון שהחורף הזה, תקופה הזאת תהיה תקופה מבורכת, שנעלה מעלה מעלה, בתוך כזה, בתוך כך תהיה סייעתא דשמיא, גם בלימודים, גם בשאר הדברים. מדינת ישראל עומדת עכשיו בפני בירורים חדשים של הנהגת המדינה. אנחנו נוסיף הרבה סייעתא דשמיא שבעזרת השם שהכל יתרחש לטובה ולברכה, ונזכה במהרה להנהגה טובה בישראל.